חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני רוני ברון ואני היום השוטר הטוב. שוטר טוב לכל אלה שקראו אתמול לפזר את ההפגנה מול המספרה בנכלאה בעל כורחה אשת ראש הממשלה שרה נתניהו. זקני תל אביב ודאי זוכרים כי בכיכר המדינה התארחו מדי אביב וקיץ מיטב הקרקסים הנודדים מכל העולם. לכן בעצם נקראה הכיכר כיכר המדינה, כי ממש כמו המדינה היא הייתה חצי שנה בוץ וחצי שנה קרקס. אמש הייתה הכיכר לקרקס. זו הייתה הפגנה ספונטנית שהתארגנה על הדרך בעקבות פרסום ברשתות החברתיות כאילו ראש הממשלה ורעייתו עושים במספרה בכיכר המדינה בתל אביב. די מהר ובר כי רק רעיית ראש הממשלה נמצאת במקום, או אז מן הראוי היה לדעתי להתפזר ולהניח לגברת נתניהו לנפשה. לא כך היה, והאירוע מיותר נמשך עוד כמה שעות, שעות ארוכות. אני מבין לנפשם של המוחים, אך מתנגד בכל תוקף לחלק ממעשיהם, כמו זה של אמש. כך סברו גם כמה אישי ציבור אשר קראו בתקשורת וברשתות למפגינים להתפזר. הגדיל לעשות אהוד ברק, שכתב בטוויטר שעתיים אחרי תחילת המצור, ואחרי שהיה ידוע שראש הממשלה איננו במקום, כהי לישנה, אני מצטט, המטרה הושגה, החזירות החמדנית של המשפחה הוקעה, זו העת להתפזר, איננו רוצים כל חיכוך עם האישה המסוימת הזאת, גם אם יש לה חלק בפלונטר, לא ראוי אפילו מזיק. באמת, מסר נוגע ללב. ואני, שברום גילי זוכר דבר או שניים, צביעות שכזו לא ראיתי ולא שמעתי מזמן. פתאום הוא, ברק, מגן על נשות ראש הממשלה. אחרי שאמר בעבר שהחברים ידאגו לנאווה, ואחרי שלא ראה מעולם, אבל מעולם, עובדת זרה, שוהה לא חוקית, עובדת מבוקר עד ערב בביתו משך שנים, והפנה את החוקרים לנילי אשתו. עכשיו הג'נטלמן המושלם דואג לאשת ראש הממשלה. איך צעקו המוחים בחוץ? בושה, בושה, בושה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. דן חלוץ נבחר להיות הרמטכ"ל בהתנתקות כי אריק שרון חשד בבוגי יעלון שלא יבצע את גירוש היהודים מחבל עזה וצפון השומרון. הוא חשד בכשרים, בוגי יעלון לא העלה אז על דעתו לסרב פקודה למנוע גירוש אלפי יהודים מבתיהם. רק היום הוא קורא לסרב פקודה, אבל נחזור לדן חלוץ. כנראה טייס טוב, הפיל שלושה מיגים, אומרים שהיה גם מפקד חיל אוויר טוב. אבל כשמונה לרמטכ"ל שאלתי את אריאל שרון, ומה אם תהיה מלחמה? ושרון לאג לי, אל תדאג דוקטור, הוא אמר, אני פה. אבל הוא לא היה פה כשפרצה מלחמת לבנון השנייה. לאסונו של עם ישראל היו שם דן חלוץ, אמיר פרץ ואהוד אולמרט. חלוץ נתגלה כרמטכ"ל כושל במלחמה, והתפטר דקה לפני שוועדת וינוגרד קבעה כי חלוץ כשל בתפקידו בקבלת ההחלטות ובניהול המלחמה. אתמול היה יום קשה של חסימות ושיבושים בכל הארץ. מרי אזרחי. אבל כמה מפגינים ממש נעלבו כשהמשטרה הפעילה כוח כדי למנוע מהם לחסום את נתיבי איילון. זרקו עליהם, על מלח הארץ, רימוני הלם, פיזרו אותם בפרשים, התייחסו אליהם כמו לאתיופים, או מתנחלים, או חרדים. זוועה ממש. והיה יום קשה וכואב באמת, כי אפשר היה לראות שרבים מהמפגינים באמת מפחדים שהרפורמה זה סוף הדמוקרטיה. אבל אין רע בלי טוב. לפחות בערב קיבלנו בשורה טובה. דן חלוץ הודיע שאם הרפורמה תעבור, הוא לא יתייצב למלחמה הבאה. תודה דן, הנה הוכחת שאתה פטריוט. גם לא להפריע זה משהו.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם רוני ברון ואריה אלדד.
ערב טוב רוני.
שלום ארי. נראה שאנחנו לא אוהבים רמטכ"לים לשעבר.
יש לנו איזה עניין איתם.
אבל יש עניין איתך.
כן.
שאריק שרון לא היה במלחמה בלבנון 2, זה בגלל החברים שלך, לא בגלל חלוץ.
למה בגלל החברים שלי? הוא קיבל סטרוק בגלל החברים שלי?
לא.
רופאים אתה מתכוון. היה בזה משהו, כן.
למרות שישימו חלק מהחברים הפוליטיקאים שלך בסטרוק השני, אני לא יודע, האמת לא יודע. אני לא מבין ברפואה.
הייתה שם בעיה רפואית, אני זוכר.
אני מבין בלהיות חולה, לא בלהיות בריא.
אחרי הסטרוק הראשון, הייתי באיזה אולפן בערוץ הכנסת, ואמרתי ש 50% מהאנשים שעברו סטרוק ראשון מתים בשנה הראשונה לאחר מכן. והתנפלו עליי שאני מגייס את הידע הרפואי שלי לעניינים פוליטיים.
אתה עושה נבואה שאתה רוצה שתקשיב את עצמה.
לא, בחיי, זה הייתה הערה דרך הדיון על רמת הסיכון, כי דחפו אותו אז להמשיך להריץ את קדימה בבחירות. אתה זוכר את זה?
אני זוכר את זה, אני זוכר את זה. אני זוכר גם, עזוב, טוב, לא, לא, לא. זה פה אני הולך במקומות שאני אולי לא רוצה ללכת. אז מה את אומר? תגיד, מה את אומר?
אני רק אומר דבר אחד, שיש לנו בעוד 6, 5, 4, 3 שניות חדשות.
איך תמיד אתה נמלט?
עכשיו, 5 בערב, עם רוני בר-און ואריה אלדד.
האורחים והמפיקים שלנו היום, אפרת קורמן ויואב כהן. אחראי על השידור, בני שאולסקי. רוני, נאמר שלום.
רגע, אריה, יש לי תגובה של לשכת נתניהו. עד שברק אומר מילה טובה על שרה, אז בא רוני ברון ומחרב את הכל ואומר שזה צביעות.
תודה. עכשיו נאמר שלום וערב טוב לחבר כנסת רם בן ברק, יש עתיד, לשעבר יושב ראש ועדת החוץ והביטחון.
שלום רם.
שלום, ערב טוב לכם.
מה שלומך?
בסדר.
מה, בסדר? טוב, אז תודה רבה.
בסדר, אז תודה רבה.
אז תודה רבה, ונעבור למרואיין הבא, שחושב שלא בסדר.
תשמע, אתם...
זה לא הרי באמת רוצים לשמוע, נכון?
באמת לא, נכון.
מה שלומך? אתה לא מתכוון
שעכשיו יצפך
את כל הצרות שלו.
זה בדיוק מה שאנחנו רוצים.
כבר יומיים יש לי דקירות פה בצד. מה זה יכול להיות? אבל תשמע, באמת. אתמול הייתה הפגנה גדולה בתל אביב, והמשטרה נכנסה בהם, וניסתה לפזר אותם, והייתה אלימות. אבל אתם קוראים לאנשים לצאת לרחוב, להביע את דעתם. ולפני חודשיים, שלושה, אמרת בריאיון במעריב, אז מה אם היו בחירות? הרחוב הוא השופט? עכשיו אתה רוצה שהרחוב יהיה... אני ציטטתי בדיוק, ראיון לשרי מקוב.
זה בסדר, רם, אתה יודע כמה פעמים אני אמרתי דבר הפוך ממה שאמרתי אחר כך, עזוב, נו.
לא, אז לא אמרתי את זה.
בסדר.
אמרת מילה במילה, אני עברתי על הראיון.
שיגיד מה הוא אומר היום. תגיד מה אתה אומר היום, הרחוב שולט, הרחוב קובע, הרחוב קובע, דבר.
אני אגיד לכם, היו בחירות, והליכוד ושותפיו זכו בבחירות, ועדיין יש דברים שלא עושים ללא הסכמה, כי לא כל דבר מותר לעשות, יש דברים שהם לא לגיטימיים, לעשות שינוי משטרי ללא הסכמה רחבה זה לא לגיטימי.
100%, אבל הרחוב קובע או לא קובע? תחליט עם בחירות...
הרחוב יכול להביע, חייב להביע את דעתו, כשהוא רואה שעושים משהו שבעיניו הוא לא לגיטימי.
החוק קובע והרחוב לא מחוקק, ומי שמחוקק זו הכנסת, והמחאה היא לגיטימית, וההחלטות של הכנסת לגיטימיות, וההכרעות של בית משפט בקשר לזה לגיטימיות, עד שיוחלט אחרת. איך אתם מתמודדים עם הדבר הזה?
אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה בשתי צורות. א', אנחנו מביאים את דעתנו בצורה נחרצת, למרות שאנחנו יודעים שנפסיד בכל ההצבעות בכנסת, ועושים כל דבר בשביל להאט את הקצב, ונמצאים לילות, מי כמוכם מכירים את השיטות האלה, יותר טוב ממני בטח, ובצד שני אנחנו בהחלט מעודדים.
אבל אתה מסכים איתי, שכשהנשיא הרצוג עלה עם היוזמה שלו, ובאמת המצב הוא הלכות השערה, הלכות השערה. ובא יושב ראש יש עתיד ואומר, תעצרו ל-60 יום. אז זה, בוא, זה מה שנקרא, with all due respect, אתה לא בא לבית. זה לא הייתה טעות?
ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר את דעתו, הוא לא התנאי את זה כתנאי.
בוא, דעתו זה דעת כל הרשימה שלכם, הרי אתה ואני יודעים.
דעתו, אני יומיים אחרי זה התראיינתי ואמרתי, זה לא משנה אם זה ייקח 65 יום או 54 יום. הרעיון הוא שצריך להתחיל לדבר, א', זה נושא רציני, זה לא עושים את זה ביומיים, וג', עושים את זה ללא תנאים מקדימים, ולהמשיך את החקיקה תוך כדי, זה תנאי מוקדם. זה כל הסיפור.
תגיד לי,
המוחים, שנייה, המוחים נגד הרפורמה מתחלקים כרגע לשניים, כאלה ש... בהיבט מסוים. כאלה שקוראים לחיילים, לחיילי מילואים, להתפטר מן השירות,
להפסיק להתנדב. בהם רמטכ"לים לשעבר, נכון, ועוד כהנה וכהנה.
אפילו עד צירוף פקודה, וכאלה שאומרים, תשמעו, זה קו אדום, אנחנו בצבא לא נוגעים. איפה אתה עומד?
אני לא קורא כמובן לסרבנות, למרות שאני יכול להבין את התחושות. אני חושב שבסופו של יום, אנחנו נמצאים במדינה הזאת עם שתי סיבות. אחת, כי זה מדינה יהודית, ושתיים, כי זה מדינה דמוקרטית. ברגע שאחד משני הדברים האלה לא יקרה, יהיה כאן בעיה גדולה מאוד גם לאנשים לשרת, ואני מקווה שלא נגיע למצב
הזה. אז אני אשאל אותך יותר לעומק. למרות שאני די חושב, אני מכיר אותך לא מעט שנים, ואני יודע מה תהיה תשובותך. היה וזה עובר. ומחרתיים מרים לך טלפון, אדון ראש מוסד, ואומר לך, שמע, אני צריך אותך לעניין שרק אתה יודע לסדר. מה אתה אומר לו? אני, יש לי חוזה אחר עם המדינה, אני בדיקטטורה, אני מצטער, אני לא עומד לשירותך?
לא, אני מן הסתם התייצב לשירות, ואני חושב שבסופו של דבר זה לא יקרה, כי אני חושב ששום ממשלה ושום ראש ממשלה לא יכול לעמוד מנגד תופעה כמו שאנחנו רואים עכשיו. הוא חייב, הכוח נמצא בידיו, הוא חייב להיות אחראי למדינה הזאת. תראה, אתה יודע, השפה הזאת שהוא נוקט כלפי המפגינים, של אנרכיסטים ופושעים, ומשווה אותם לחווארה, ולא רק הוא. כל הקואליציה מתיישבת איתו קו, וכולם קוראים קואליציה. הם לא סתם אומרים את זה. הם לא סתם אומרים את זה, הם רוצים לצבוע את המפגינים האלה כפושעים. אגב, בדיוק כמו ארדואן, אחרי רעידת אדמה, שהוא אומר לאלה שיצאו נגדו, שהיה שם שחיתויות בבניית הבניינים, הוא אומר לקהל, אל תקשיבו להם, הם אנרכיסטים.
הזכרת את ארדואן. במערכת בחירות קודמת, אתם העליתם שלטי רחוב ענקיים, והשוויתם את נתניהו לארדואן. אחר כך לפיד נפגש איתו, ומאז ארדואן חצי קשר, בכל זאת יש אפשרה ביחסים. אבל אז הגעת לכל מיני השוואות, ואמרת שוב ושוב, גם בגרמניה הנאצית, המפלגה הנאצית עלתה לשלטון בבחירות
אז
דמוקרטיות.
אז היא לא הייתה עוד נאצית, היא רק עלתה לשלטון, אחר כך היא נהייתה נאצית.
אבל למה? נגמר לכם, נגמר ארדואן, אז הולכים להיטלר?
לא, אני קודם כל ציינתי עובדה היסטורית, אפשר להתווכח עליה. עכשיו לגבי...
אני לא חושב שאפשר להתווכח איתך, אי אפשר להתווכח עליה, מה שאמרת זה נכון. רק עצם ההשוואה היא זו שמפריעה, אתה יודע, יש אנשים, סליחה, שחושבים כמוך, ושזיכרון השואה מבחינתם, או זיכרון, מה שהנאצים עשו ליהודים, או מעמיד את השואה במקום שאליו אין בנצ'מרק, שום דבר לא מתייחס אליו ולא יתייחס אליו לעולם, בוודאי לא מעשה של יהודים.
אני מסכים לזה, לגמרי, שום דבר לא יכול להשתוות לזה, ושום השוואה לא יכולה, אני גם לא עשיתי שום השוואה, אני ציינתי עובדה שמשטרים דמוקרטיים נופלים, נפל השלטון הדמוקרטי של פולין, השלטון של...
בלי שאתה יודע לאן זה מוביל בסוף.
צריך שהקהל יבין שהדבר הזה הוא לא משהו תיאורטי, זה קורה כל הזמן, וצריך להילחם על הדמוקרטיה וצריך לשמור עליה מכל משמר, כי היא יכולה ליפול. אני לא משווה אף אחד.
זה נכון, אבל אתה יודע מה? היום גרמניה היא מדינה דמוקרטית. האם אם אתה תפגוש את הקנצלר הגרמני, שנבחר בבחירות דמוקרטיות, אתה תגיד לו כן, אבל אני זוכר שגם היטלר עלה לשלטון בבחירות דמוקרטיות. אז למה לנתניהו אומרים את זה?
אבל הוא מסכים איתך שהשוואה היא לא נכונה. הוא הסביר תהליך. שדיקטטורות, הצעד הראשון של הדיקטטורות הוא צעד דמוקרטי, קרי הבחירות. אחר כך, הכל משתבש. עוד שאלה אחת קטנה.
ולכן הצעד הראשון הזה צריך לא לתת לו לקרות.
אני רוצה לשאול אותך, היום פורסם שרונן בר, ראש שבק, הודיע לאנשיו, אף אחד לא משתתף במחאות, אנחנו גוף ממלכתי, אני לא מרשה לאנשים, גם כשהזכות להפגנה היא זכות יסוד, החובה שלנו לממלכתיות היא כזאת שלא מאפשרת, אני לא רוצה שתשתתפו בהפגנות. ראש המוסד התיר לאנשי המוסד מתחת לדרכות של ראש אגף וכזה, להשתתף בהפגנות, ובלבד שהם לא יחשפו. נו, תודה לאל שהוא הסכים שהם לא יחשפו.
גם זה צדק וגם זה צדק. אין דומה השבק למוסד. השבק הוא הגוף שאמור לשפוק כאן על הדמוקרטיה, והוא גוף שהוא עובד ביטחון פנים, ולכן אני חושב שהחלטתו של פונן בר ראש השבק היא החלטה מוצדקת לחלוטין. המוסד הוא גוף שונה לגמרי, הוא לא עובד בארץ, אין לו שום חוק שמאפשר לו את זה, הוא עושה דברים אחרים, ולכן אני חושב שגם ראש המוסד צדק שהוא הבדיל את זה עד לדרגת רמ"ח, חושב ששניהם צדקו.
אריה, עוד חצי שאלה, בבקשה, בבקשה, אני אסתדר. תשמע, האמירה של סמוטריץ' על למחוק את חווארה, אתה רגע, אתה מכיר, עבדת הרבה מול האמריקאים, גם מול גורמי חוץ. מה זה יכול לגרום לנו העניין הזה?
זה כבר גרם לנו לנזק לא נורמלי, גם הוא וגם פוגל, וגם הגינוי הרפה, וגם ההשפעה של טרוריסטים מחבלים יהודים לאנשים שמפגינים על דברים מוצדקים, וגם לנו נזק לא נורמלי. זה בושה וחרפה שיש לנו אנשים כאלה שנמצאים בזה, לדחוק את חווארה, ולעשות לייקים למי שאמר את זה, ולא לגנות את ה... ולקרוא למי שעשה את זה, ילדים שסטו מדרכם, חמור ביותר, ועוד הוסיף ואמר, אני חושב רק שהצבא צריך לעשות את זה, זאת אומרת שהילדים שלי יצטרכו לקבל פקודה, על פי פוגל, כן? לקבל פקודה לשרוף בתים על היושבים שלהם, וזה בסדר, העיקר שאזרחים לא יעשו את זה.
גם נדמה לי ליברמן אמר לשטח את עזה ואת אסואן, אבל תודה רבה לך חבר הכנסת רם בן ברק,
יש עתיד. וגם את עזה אנחנו לא משטחים, אנחנו אנשים מוסריים, עם מוסר, ואנחנו לא שורפים אנשים, ולא פוגעים באנשים חפים מפשע, ואנחנו מחסלים את המחבלים, וככה צריך להיות, ולא שום דבר אחר.
תודה רבה. תודה רבה רם.
פרסומת אחת, ואנחנו ממשיכים.
קרתם כבר ביטוח משכנתה? אז מה? לא מאוחר לעבור לביטוח משכנתה זול יותר בביטוח ישיר.
הקשה לחמש ביטוח ישיר.
כפוף לתקנון ביטוח משכנתה. IDI, חברה לביטוח בעם.
שלום וערב טוב לחבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד.
שלום חבר הכנסת הלוי. שלום.
תשמע. אתה הבאת את דעתך לא פעם נגד המצב של המערכת המשפטית, ואמרת שאנחנו זקוקים לרפורמה מהותית במערכת.
אתה עורך דין, נכון?
לא, שתי, זה מספיק.
אני מוכל לך כפיים שאתה לא עורך דין.
האם לדעתך ההתנגדות המשמעותית מאוד לרפורמה הזאת, לא תגרום לכך שגם אם היא תתקבל ככתבה וכלשונה בלי שום תיקונים, לא יצא שכרנו בהפסדנו, ונקבל מצב שבו זה יהיה אות מתה בספר חוקים, והמערכות לא יפעלו לפי.
אולי גם אני ארחיב את השאלה של הראית, טכנית, ברמה טכנית, הדרך שאני לא ראיתי כמותה, שבה מתנהל יור ועדת חוקה, חוק ומשפט, מול היועץ המשפטי של הוועדה, משתיק אותו, אומר לו, אתה תומך של האופוזיציה, רק על הבסיס הטכני הזה, יכול שיפסלו החוקים שיצאו מבית היוצר של רוטמן.
תראו, בואו נתחיל מקו אדום שאסור לחצות אותו. העובדה שרמטכ"לים לשעבר, לראשי מערכות ביטחון לשעבר, אומרים בריש גלי.
אנחנו מסכימים לזה, דיברנו על זה. בשבועות האחרונים
שאנשים לא יצייתו לחוק. כלומר, שאם בית המשפט יחליט שהוא ממשיך לבחור את עצמו בעצמו, ולמרות שהמחוקק אמר אחרת, או בכל נושא אחר, זאת שערורייה שבעצם רק מעידה עוד עימות מזעזע.
100%, מסכימים איתך, דיברנו על זה לפני שעלית לשידור. בוא תענה לאריה, ולשאלה הטכנית שלי.
אני לא רואה, קודם כל אף אחד לא משתיק, לפעמים יש מתחים, אתה יודע, אתם הייתם במרחב הפוליטי, אין פה, הדיונים הרי נמשכים למשך שבועות ארוכים.
לא, הוא אומר לו, אני אשתיק אותך. הוא אומר לו את זה, אני שמעתי במו אוזניי, אני עוקב אחרי השידורים האלה.
כחבר, אבל אתה שומע שהוא מציג פעם אחר פעם את עמדתו, גם בניירות מאוד ארוכים, אם אתה מדבר על עורך דין גורבלי, דוקטור גורבלי ואחרים, בסדר, אז הדברים נשמעים ונאמרים, זה לא שמישהו לא שומע את הדעה האחרת. אגב, חלק מהתיקונים שכבר תוקנו היו בעקבות עמדות שהושמעו, ויש פה הרבה נוסחים הרי, בסך הכל שעמדו על השולחן. השורה התחתונה היא שאני לא רואה סיטואציה, ואני חושב ש... שוב, אם שכרנו יוצא בהפסדנו, בזה שחלק מהציבור לא מסכים, בסדר, זו דמוקרטיה, בדמוקרטיה יש מחלוקות, ברוך השם, אבל יש גם הכרעה.
נכון, אבל שאלה אם זה לא תפסת מרובה, לא תפסת.
נכון.
תראה, אנחנו מחכים הרי כשבני גנץ אמר, בוא נדבר, נדמה לי זה היה ב-4:58, אז ב-5 ודקה, פחות או יותר 2.5 דקות אחר כך, נתניהו ציין שהדלת שלו פתוחה ולא נעולה, וזאת האמת. עכשיו אני רוצה לומר משהו, למה אריה ורוני, למה הם לא באים לדבר? הם לא באים לדבר כי הם חושבים שמה שעבד להם פעם יעבוד גם עכשיו. כלומר, שיהיה בן אדם אצלנו שיאמר, איני יכול עוד, שהם יאיימו. אגב, יאיר לפיד אמר את זה בקולו. ממה הם מפחדים, או איך נשבור את הרפורמה? נאיים במלחמת אחים, ניצור נזקים כלכליים, בקולו, בטלוויזיה.
זה נשמע יפה, עמית, אבל עם כל הכבוד, אתה לא שומע את יריב, שהוא באמת חבר טוב שלי, אומר לו, מעניין אותי, ככה יהיה, לא עוצר לדקה, למה אנשים שמייצגים 40 מנדטים ביחד, לא ספרתי עד הפרט האחרון, שהם אומרים, יאללה, בוא נדבר, דקה אחרי זה עמית אומר, יריב אומר, לא עוצרים לשנייה, אתה היית בא? אתה, ראש האופוזיציה, אומר, אני רוצה להיפגש אתך, אומר לך ראש הממשלה, דלתי פתוחה, ושנייה אחרי זה עולה יריב, לא עוצרים לשנייה. ואז ראש הממשלה ב8, סלח לי על הביטוי, די יורק בפרצופו של בני גנץ, שנינו הרי יודעים.
רוני, הרי שני התיקונים החשובים לנו, שהם המסד, כמו שהגדיר את זה בעצמו יריב לוין, גם אי שפיטות של חוקי יסוד, וגם ועדה למינוי שופטים, עברו בקריאה הראשונה כבר לפני שבועיים או קצת יותר. כלומר, אנחנו, יש לנו 6 שבועות לשיחות. מה שיריב אומר דבר אחד, אני הרי, שנינו שכולנו שמענו אותו, גם במליאת הכנסת, אומר בכנות, אומר, אני מכבד אתכם, יאיר לפיד ובני גנץ, בואו נדבר, ואני אומר לכם יותר מזה, גם בשיחות עם הנשיא שמתקיימות כבר, שבועיים לפחות, עם כל מיני גורמים, הרצון לדבר הוא כנה. הניסיון שאנשים יהלכו אימים או יזכתו אותך באיומים, ואתה בגלל זה צריך להפסיק, מה זה להפסיק הליך? הרי הדיבורים, ההליך עצמו כולל בעיקר דיבורים, בסוף תהיה הצבעה, זה דיבורים מתקדמים, ולכן מי שלא רוצה לדבר, אתה יודע, אני...
אשתך עורכת הדין מספרת לך איך מתנהלים גישורים או ניסיונות לפשרה, נכנסים לחדר שני הצדדים תרנגולים אחד לשני, ואז אומרים, תראו, בוא נראה מה אנחנו מסכימים, בוא נראה מה במחלוקת, בוא נחשוב כמה זמן צריכים. אפילו את זה, תנו את הטולרנס הזה, שיגיד לוין, בוא נעשה פגישה ראשונה, היא לא אומרת כלום על עמדתי בדבר הרצון שלי לצאת עם מה שהבאתי.
בלי לפגוע בזכויות. מה לה יהיה כתוב? בלי לפגוע בזכויות.
בדיוק ככה, בדיוק ככה.
אז זה ניסינו, כידוע לך, הפסקנו חקיקה פרטית לשבוע, התוצאה הייתה שאיר לפיד אמר, אני מוכן רק אם זה לחודשיים.
אז הוא טעה טעות גדולה, אבל אתם השלטון.
בבקשה, תקרא לו.
אתם, אמרתי... אם היית שומע מה אמרתי לרם ברק, לא אמרתי, צעקתי, שראש המפלגה שלך טועה, שלא מציבים כאלה אולטימטומים, בטח לא שאתה עמדת אופוזיציה, השלטון יכול לעשות כמעט מה שהוא רוצה. תבואו אתם ותגידו, אוקיי, הבנו, אנחנו רואים שהחוץ סוער, אז זה לא רוב העם, זה שליש העם, זה 40% מהעם, בואו נשב ישיבה ראשונה, נקבע שתי ישיבות, שלא יגידו שנתנו לכם 10 דקות, התפוצץ כולו אחד הולך למקומו. נשמע איפה גדר המחלוקת, נגיד על זה אנחנו לא נוותר בחיים, אתם תגידו על זה אנחנו לא נוותר בחיים, ואז תגדירו את הזירה מבחינת זמן שלה, שזה טעון אולי שבועיים, ואז אתם לא מחמיצים להעביר בקריאה שנייה ושלישית את כל מה שרציתם לבאר חמץ לפני הפסח. למה אתם לא עושים את זה? אתם החזקים.
אני חושב שמה שאתה אומר זה רעיון מצוין, ואני מצטרף לקריאה שלך, ואני חושב שלמסגרת הזאת יהיה יריב לוין וגם נתניהו וכולם מסכימים. כלומר, למסגרת הזאת שאנחנו נצא לחירות לפני פסח,
שיגידו את
או
זה.
נבער, או נבער את החמץ.
שיגידו את זה, הם צריכים להגיד חושב... את זה. דלתי פתוחה, זה ג'סטה שהיא לא מחייבת לשום דבר, במיוחד שבשמונה הוא עולה בחדשות, ומחריב את כל העסק מחדש. ביום הכי קשה שאני זוכר, בעשר שנים האחרונות. אני לא מכליל לא את ההתנתקות ולא את אוסלו, כי אני לא כל כך זוכר כמה זה היה קשה
אבל,
אז.
אבל מה הוא אמר, רוני? הוא אמר... שקו האדום של אנרכיה, לא של הפגנות, אגב גם מרי אזרחי, טוב, לא אלים. טוב. אנשים שאומרים, אנחנו מקבלים
עמית, את דין המדינה. עמית, אני שמח שאתה מסכים למה שהצעתי. אני מבקש ממך, תעשה לזה נפשות, כי אחרת כולנו נבכה, כשלא תהיה דרך חזרה מאסון נורא.
מאה אחוז, אני רוצה לסיים בסיפור, אבל סיפרו לי פעם על רוני ברון.
כן.
אתה האמת, אם זה נכון או לא, הסקופ הזה.
ספר קודם כל לחצי העם, ואחר כך אני אגיד שזה לא נכון.
יכול להיות זה, מצוין, יכול להיות זה סיפור שעומד ברקע של ההיסטוריה שאנחנו סוחבים על גבינו. פעם היה ראש ממשלה אהוד אולמרט, היום הוא רוצה קרבות, פנים בפנים, עין בעין, שן בשן, אבל פעם היה ראש ממשלה שכנראה רצה לתקן את מערכת המשפט, ואחרי שהוא מינה את חיים רמון, וחיים רמון יורת, אז הוא אמר, אני אביא את פרופסור דניאל פרידמן. סיפרו לי שניגש אליו רוני ברון לאוזן. אמר לו, תשמע, אהוד, אם חיים רמון זה היה תאונת אופניים, אם תמנה את פרידמן זה יהיה תאונת רכבת. את הכוחות האלו, רוני, של הכוחות האלו, שהחליטו באלימות או בכוחנות, לא משנה אם זה בגלימה יפה להחליט שאדם אחד יחליט של 10 מיליון אנשים, או באמצעים אחרים, החגיגה האנטי-דמוקרטית הזאת, החגיגה במרכאות, חייבת להיפסק. היא לא קיימת באף דמוקרטיה, היא גם לא תהיה כאן.
ארי עשה לי סימן שאני לא אגיב. אז תרשום, לא נתקבלה.
בלי עורך דין הוא לא מדבר. הוא בלי עורך דין, אני אמרתי לו לשמור על זכות השתיקה עד שהעורך דין שלו מגיע. עמית הלוי, חבר הכנסת מהליכוד, תודה רבה לך.
תודה לכם, להתראות.
ואנחנו מדלגים לצרות אחרות. שלום וערב טוב לברק רביד. וואלה, שלום לך.
וואלה, הבאת את ברק רביד?
פרשים וסוסים ורימוני הלם, ואתה לוקח אותנו לאיחוד האמירויות שביטלה את ביקורו של נתניהו בינואר בגלל האיראנים. מה הסיפור?
אז אתם זוכרים באמת שנתניהו הודיע ואנשיו הודיעו שהוא הולך לבקר באיחוד האמירויות, שזה יהיה הנסיעה הראשונה שלו לחול. זה ממש היה כמה ימים אחרי שהוא נכנס לתפקיד. ואז לפתע היה את אותו ביקור של איתמר בן גביר בהר הבית, וכמה שעות אחרי אותו ביקור פתאום לשכת ראש הממשלה הודיע שבגלל בעיות לוגיסטיות אין ביקור באיחוד האמירויות.
מה? והביקור של בן גביר בהר הבית זה לא מעורר בעיות לוגיסטיות? אז מה, איזה חידוש יש לך פה?
אז החידוש הוא כזה דבר, שלשם שינוי, כשלשכת ראש הממשלה אמרה שביטול הביקור לא קשור לביקורו של בן גביר בהר הבית, היא אמרה אמת. זה כבר אירוע שחשוב אמרה אמת.
מה היה התאריך?
ארי רוצה לשמור יורצייט לאמירת אמת.
זה תשמע, זה לא כל
יום. זה לא כל יום קורה, זה כבר זה. מצד שני, גם הטענה כאילו מדובר רק בסיבות לוגיסטיות שהובילו לביטול הביקור, נו, איך נאמר, זה קצת פחות נכון ופחות מדויק, ומעשה שהיה כך היה. החלו ההכנות לביקורו של נתניהו, ואז התברר לאמירטים, שהאמירטים רצו אגב לעשות ביקור מאוד יפה, שהתמקד בהסכמי אברהם, וביחסים הבילטרליים בין המדינות, וביחסי הסחר והתיירות, וכל הדברים החיובים.
מרוץ גמלים, חרבות, גלימה, כן.
הכל, 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 הכל.
כל הפנטזיה, אה?
הכל, הכל. ואז התברר להם שמר נתניהו יש לו תוכניות אחרות, והוא רוצה לנצל את הביקור הזה כדי לתת איזו אמירה פומבית על אדמת איחוד האמירויות נגד איראן. דבר שמבחינתם עלול לעורר, הם מנסים להוריד את המתיחות עם איראן, וכזה דבר ודאי לא יעזור, ועלול גם לגרום מתיחות יותר גדולה. אז הם אמרו לו באותו רגע, מר נתניהו, תשמע, שינו דעתנו, אם זו כוונתך, אין לנו עניין לקיים את הביקור כעת, כי אנחנו לא רוצים מתיחות מול האיראן.
אבל זה סוד גלוי שאחד ממישורי ההשקה שלנו עם האמירויות זה שיתוף האינטרסים נגד איראן.
ודאי, ולכן כל עוד הדבר הזה הוא בשיחה בתוך החדר בשקט.
כל דבר צריך לצרוח מעל המגדל של המסגד.
בדיוק, בדיוק, ונתניהו כנראה התכוון לתת שם איזה
נאומים וכל מיני דברים. טוב, ברק, תשמע, תראה במה עשה.
עכשיו, רגע, תקשיב.
עוד לא נגמר, טוב.
לא נגמר, ואז הייתה את אותה נסיעה של רון דרמר, השר עם אסטרטגים לאיחוד האמירויות כדי לנסות ולקבוע
לגהץ את הכפל.
ואז הסבירו לו איך נעשה ברחל ביתך הקטנה, שבמידה ומר נתניהו מעוניין להגיע, שהם כמובן מעוניינים שהוא יגיע, כי מאוד חשוב להם, mm-hmm. הוא חתם על הסכמי אברהם והכל טוב יפה, אבל אם מעוניין להגיע, הביקור הזה, הנושא האיראני, לא צריך להיות פומבי.
בקיצור, בכלל. מה שלא היה ברור ברמז, ביררו לו בעל פה. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת. תראה, קודם כל, הפרופורציות. לפני חודש התעסקנו בדברים של איראן ואמירויות, ועכשיו אנחנו עסוקים במספרה של שר, אז זה ממש לא יאמן מה שקורה פה.
זאת אומרת שהמצב יותר טוב.
תגיד לי רגע, הסיפור עם סמוטריץ', הרי אתה מומחה גדול, מה, איזה מחירים ישלמו פה על, על ההתבטאות הזאת שלו? האמריקאים לא ידועים בתור חמי מזג, אתמול הם נראו כמו אחד שקפץ להם הפיוז.
אז אני אגיד לכם, למזלו של מר סמוטריץ', להבנתי, הוא כנראה גם יש לו אזרחות אמריקאית. ולכן האמריקאים אינם יכולים למנוע את כניסתו לארצות הברית. וזאת אולי הבעיה הכי גדולה שלהם כרגע, כי אין להם כל כך מה לעשות.
איך, איך לסמוטריץ' יש להם אזרחות אמריקאית?
כך, כך הבנתי.
כך אני, יצא, כך אתה אומר. באמריקה זה לא יכול להיות ששר האוצר יהיה לו אזרחות ישראלית.
לא יודע, לא בדקתי את זה, אבל בכל מקרה, מר סמוטריץ' נוסע עוד שבוע וחצי, שבועיים לאמריקה, ולהבנתי, אף אחד מהממשל האמריקאי לא הולך לפגוש אותו, שזה דבר חסר תקדים, ששר אוצר ישראלי נוסע, ושרת האוצר של ארצות הברית לא פוגשת אותו, וגם לא פוגש אותו אף אחד אחר מהממשל. אני לא חושב שיש תקדים לדבר כזה מאז הקמת המדינה. וזה כמובן שהוא נוסע לנסיעת עבודה, הוא לא נוסע לחופשה.
אני שהייתי נוסע לפגוש שרי אוצר, תמיד הייתי נפגש עם קונדוליסה שהכירה בי כמתנגד האולטימטיבי למדיניות הפשרה של אהוד אולמרט. אני הייתי טראבל מייקר בממשלה. וענייני החזרת הגולים הפלסטינים וכל כאלה, זה כן, זה מכה לא קטנה, לא קטנה.
ברק רביד, וואלה, תודה רבה לך.
תודה רבה ברק,
ביי ביי.
אפרת קורמן, תעדכן אותנו בפקקים הנוכחיים, מחאות, הפגנות, מרי אזרחי, אנערף.
מה קורה בכיכר המדינה, אפרת?
ואחר כך פרסומות ואחר כך נחזור.
תירוף.
בכיכר המדינה, תירוף.
כל המספרות על ה... המשנה.
שלום וערב טוב לחבר הכנסת יבגני סובה, ישראל ביתנו, לשעבר סגן יושב ראש הכנסת.
שלום חבר הכנסת סובה.
ערב טוב ערב ירוני, שלום שלום.
אתה כתבת היום, או אמרת היום, יש להקים מיד ועדת חקירה שתבדוק כיצד התקבלה ההחלטה על ידי אנשי היחידה להבטחת אישים להסיע את שרה נתניהו למספרה בתל אביב דווקא ביום של הפגנות ואירועים חריגים. ואני שואל, אתה ניסית פעם לקבוע תור לספר בכיכר המדינה?
הרי, הכי חשוב לא אמרת שעשיתי את זה בטוויטר, אז אני קודם כל שמח ונרגש למופיעים אחרי העמוד שלי בטוויטר, כי דווקא לאחרונה רק התחלתי לפתח אותו. אבל למה אמרתי את זה? כי כל הרשת געשה, האם זה היה מכוון? הרי כל הסיפור של שר זה סיפור מסך עשן, אנחנו מבינים את זה, נכון? בזמן שראש הממשלה, ואני שמעתי בקשב רב מה שרוני אמר לפניי, מדבר דברים ויש מלא דיוקים, מתברר שיש פה סיפור אחר לגמרי, ששרה לא לבד, היא לא נוהגת לבד, נכון? אשתו של ראש הממשלה, היא גם מאובטחת. אז עכשיו אני שואל את הטבע, מי החליט? מי החליט דבר כזה עזוי? ומי גם הדליף את כל העניין הזה לאותם אנשים שהתקפצו שם בתוך המספרה, ואני גם שומע גם שלא היה שם שום לינץ' כפי שהיה בערוץ 14. אני פתחתי
עזוב, עזוב 14. את ההפגנה, אני... עזוב, רגע, אתה טוען שזה ספין כדי להשיח את הדעת מהדברים של ראש הממשלה?
אני משוכנע שזה ספין גדול.
תגיד לי, באמת.
אני משוכנע שזה ספין.
תראה, אני... בוא, סובה, באמת, אתה איש אינטליגנטי, אנחנו מכירים אותך, שנינו היינו חברי כנסת, שנינו...
אתה ראיינת אותנו.
שנינו לא עדים של ביבי, אריה מצד שלו, ואני מצד ההפוך. אבל ראש הממשלה דורך, רגע, אבל ראש הממשלה דורך את כל המדינה לקראת ההופעה שלו בטלוויזיה, ואז הוא עושה ספין שידברו על שרה ולא על מה שהוא אומר.
תקשיב, מה זה ספין באנגלית? ספין זה משהו שאתה מתחיל ומסיים, נכון?
לא, ספין זה סבסוב. ספין זה סבסוב. אתה רואה כדור בא מצד אחד, היריב בטוח שתחזיר לצד אחר, ואתה מסובסב אותו לכיוון נו, באמת.
רוני, מילה ספין, במובן התקשורתי, זה תהליך שאתה משלים את זה עד הסוף. כי אם לא השלמת אותו, אין לך ספין. אתה יכול סתם לזרוק משהו ולא אין לך ספין. המשמעות שאתה מסתכל על תמונה, שראש הממשלה אומר שתודה שחזרת בשלום הביתה, כאילו הוא שלח אותה לסג'איה בראש הכוח. הלו, תירגעו קודם כל, דבר אחד.
שאשתך תהיה בסופר, ויעמדו 5,000 או 2,000 איש בחוץ, ולא ייתנו לה לצאת, ויצעקו לה, גם אתה תחבק ותנשק. אני לא בטוח שתשלח תמונה לטוויטר, כי אני לא הייתי שולח, אבל היית מאוד שמח לדעת שהיא חזרה בשלום מזירת הקרב הזה.
אני לא אמרתי ולא מצדיק מה שהיה, אני אומר לך, שזה מביך לראות את מה שאנחנו רואים בהמשך לזה. עכשיו, למה זה מביך? כי בזמן שהוא עושה את הספינים האלה, מה שקורה בכנסת, מה שקורה בממשלה, זה פגיעה במדינה, זה פגיעה בציונות, זה פגיעה בכלכלה, כל הנושא של, במקום לדבר על הדברים הנוראים שקורים בשבועות האחרונים, ובזמן ביום שצריך לדבר על ההידברות...
וכל זה בגלל הטלטלים של שרה, אני לא מקבל את זה.
חבר כנסת צובה, חבר כנסת צובה, אני חייב לשאול אותך, אתה
אגב,
מציע...
אגב, יש שם מילה אחת לגבי אשתי, דרך אגב, אשתי תמיד, היא לא הולכת כל שבוע או כל חודש לספר, אבל היא תמיד בוחרת, אין לה בעיה, זה אין לה ספר קבוע.
דיברנו על הסופר, אני לא אמרתי שאשתך הולכת לספר, אמרתי
לא,
סופר.
לא, כשאשתו פנוי הולכת, זה
עכשיו
בסדר.
עכשיו תשמע, יש לי שאלה באמת קשה, אתה מציע שזה או ספין או איזה קונספירציה. עכשיו, ב-19 לשביעי, בשנה שעברה, 19 ביולי, ביקר ראש המפלגה שלך בכלא עבריינית שנידונה ל-10 שנים מאסר, את פאינה קירשנבאום, באותו יום שר האוצר ליברמן לחץ על הבנקים לאפשר גישה לכספים מרוסיה, התפוצצה פרשת השערה במשפט זדורוב, נרשם ניצחון סוחף למיכאלי בפריימריז בעבודה, כל זה אתה חושב לא קשור?
כמה אירועים באותו יום מה שכתוב בוויקיפדיה,
כל הדברים קרו באותו יום, אני אומר לך שהכל קשור, הכל ספין.
זה שפוליטיקאי הולך לבקר בכלא,
לא זה בסדר, אני רק רוצה להגיד לך שהרצון לקשור כל דבר לכל דבר,
אני מסכים, אבל אני רוצה להעיר על זה שהוא הלך לבקר בכלא, האם מישהו עבדה איתו 20 שנה, זה בעיניי דבר אנושי מהמדרגה הראשונה.
אין לי בעיה עם זה, אבל באותו יום החזית באוקראינה נשברה, התפוצצה אתה. זה ודאי קשור.
תסמנו לי שתסיימו את השאלה, אז אני אוכל גם להשאיר.
סיימנו, סיימנו. סימנו לך.
גם מפקד מחוז הצפון במשטרה התפטר.
עכשיו? באותו יום התפטר?
ביום שליברמן ביקר את פאינה.
ארי, אני מכיר אותך לא מאתמול, תן לי להשלים. קודם כל, רוני אמר פה משפט, וזה באמת, צריך לכבד את העניין הזה, זה דבר אחד. דבר שני, אף אחד מאיתנו אגב לא ידע על, דבר, על הסיפור הזה, על הביקור, ואני יודע שליברמן גם מכבד חברים, גם עם חברים
חתור. הוא גם ביקר את דרעי וזה בסדר, וגם את סטס מיסז'ניקו וזה בסדר.
חבר'ה, אני רוצה פה להפריד, כי מה שקורה פה עם הבנקים וכל נושא של רוסיה, זה תפקידו של שר אוצר שהוא השר אוצר. דרך אגב, אנחנו ממשיכים גם היום בוועדת הקליטה, לפני שבועיים.
טוב, אריה התבדח איתך, הוא רק יראה לך. אז יבגני, אל תבזבז זמן לענות תשובה על זה, כי הוא התבדח איתך, הוא הסביר לך מה בעיניו הרעיון של קונספירציה על שרה והמספרה, וביבי והדיבורים בטלוויזיה. אבל אנחנו צריכים לסיים, ואתה כדרכך...
אפשר להגיד מה?
כן, בבקשה.
אני בעיניי, אני מאוד חרד למה שקורה כמו כולנו, ואני אומר גם שאני מסתכל על החוקים, ואני מסתכל על התנהגות של הממשלה, אני אומר, עזבו את העניין של הרפורמה. בעיניי, זו פגיעה בציונות. כי מה בעיניי זה ציונות? מה זה ציונות? זה שוויון בנטל, זה שירות בצהל. הרי למה רוצים פסקת התגברות? הרי ורוני, אתם יודעים את זה טוב מאוד. למה רוצים פסקת התגברות עכשיו?
אני רוצה פסקת התגברות 20 שנה, לא בגלל משפט נתניהו.
לא, סליחה, הרי. רוצים פסקת התגברות עכשיו בשביל להעביר את חוק הגיוס. אתה יודע, זה טוב מאוד.
לא, אני אומר לך שהרפורמה המשפטית נדרשת על ידי רבים שנים רבות.
לא בצורה כזאת, וגם לא על ידי אנשים שכרגע מובילים את המדינה. זו הבעיה, זו הבעיה, וכאן אמרנו, אנחנו בעד רפורמה, אבל לא בזמן הזה,
אני אמרתי טוב, כי נגמר לנו הזמן.
נגמר לנו הזמן, יבגני סובה, חבר הכנסת.
ואנחנו עוד נדבר, אנחנו עוד נדבר, יבגני, אתה לא מוכח את הכל ביום אחד. תודה רבה, תודה רבה.
תודה רבה. ועכשיו, נאמר שלום וערב טוב לניצב בדימוס אהרון אקסול, לשעבר מפקד מחוז תל אביב במשטרה. שלום לך.
ערב טוב, אריה, ערב טוב, רוני.
שלום המפקד.
תשמע, אתמול היה יום קשה בתל אביב, והיום שמענו שמחש פתחה בחקירה לגבי תלונה על כך שקצין במשטרה שפעל אתמול בהפגנה באזור קפלן, השליך רימון הלם בניגוד לנהלים. מה אתה אומר על ההפגנה אתמול ועל הנהלים?
המפקד זה נכון, אבל יש שם שוטר, שישה איש על מפגין שהוא כבר שוכב על הארץ, ואז איזה שוטר גיבור מניח לו את הברך על הצוואר, זה תמונה מלפני שנה בדיוק, שנהרג כתוצאה מהחנק הזה,
מפגין שחור,
מפגין שחור, שצעק I can't breathe, מה אתם רוצים לשחזר את הדבר הזה?
קודם כל אני מסכים איתכם שיש תמונות שהן לא מכבדות את משטרת ישראל, ולא את השוטרים שביצעו, ואני מאמין שהמשטרה באירועים כאלה בודקת את עצמה, וכפי שאמרתי כבר בפתיח, מחש בודקת נסיבות זריקת הרימון, אבל אני ממליץ לכולנו, בואו לא נתמקד במספר אירועים חריגים של שוטרים, כי זה לא העיקר. בסוף, חוץ מאותם אירועים חריגים שציינתם כרגע, יש עדיין אלפי שוטרים בכל רחבי הארץ, שהתאמתו עם לא מעט מחאות כאלה ואחרות, עם פינוי צירים.
זה נכון, אבל
חתימה בכביש אחד.
אבל אתה יודע שכשעובדים יפה 10,000 שוטרים, ועובדים מכוער 20, מדברים על ה-20, לא מדברים על 10,000.
כן, אני מסכים לגמרי, אבל אני יחוג גם מהמחאה, ואני חושב שבכלל, בואו כולנו, ואני אמרתי זה לא מעט פעמים, כשהתראיינתי פה לכמה רשתות, אמרתי, תראו, אבותיי, משטרת
לא שומעים? רק אני לא שומע. כן.
אמרתי, משטרת ישראל זו משטרה של כולנו. ככל שנחליש אותה ונקה בה כל הזמן, היא תלך ותיחלש. ומה שיקרה בסוף, שלא תהיה משטרה, שוטרים לא ירצו להתגייס. אם נקה בהם בגלל אירועים כאלה בדידים, נחתים את כל העדה. מה שנקרא, נשפוך את התינוק עם המים.
אני בוודאי לא...
עדיין יש אלפי שוטרים שעובדים ועומלים מבוקר עד ערב. גם אתמול, דרך אגב, בהפגנה, ציינתם רק את אלה שנפגעו ובצדק, אבל לידיעתכם אתמול, שוטר שבר יד. שישה שוטרים נמשכו, ועוד כאלה שנפגעו, אבל את זה כמובן לא זכה לשום דיווח.
זכה לדיווח בכל ענות חלושה, אבל אני שואל אותך באמת לגבי הנהלים. זה בסדר לנסות כאשר מנסים שוב ושוב, והמון ממשיך לנסות להגיע לחסום את נתיבי איילון, זה בסדר, זה על פי הנהלים, להשליך רימוני הלם, או שיש אמצעים אחרים?
לתוך הקהל.
תראה, אני אגיד ככה, למשטרת ישראל יש מדרג של אמצעים, השימוש באמצעים נעשה בהתאם למפקדים בשטח, בהתאם למה שהם חושבים, שהם יגיעו דרכו וההפגנה תתפזר.
איפה עומד הרימון, איפה עומד רימון ההלם במדרג?
תראה, הרימון ההלם, אני לא רוצה לקטלג אותם, כי אם היה בה מחתזית עכשיו, שראינו בעבר בירושלים, ששמו מחתזית על זוג מבוגרים, וזה לא היה נעים, אז היו שואלים אותי, מה עדיף רימון ההלם ומחתזית, יכול להיות שאתה אומר רימון ההלם יותר טוב. אני אומר, אני לא רוצה במקום המפקדים לקבל את ההחלטות שלהם בשטח, צריך להבין שבסוף...
ניצב אקסול, זה בסדר. אני רוצה לשאול אותך על עוד שני דברים. המשטרה אמרה שזרקו לעברה אבנים. זה היה על המדרכה של קפלן, על המדרכה של צומת עזריאלי מלמעלה. מאיפה הביאו אבנים? זה לא שהביאו אבנים. אמרו להם, תראו סרט, אין סרט. ראיתי שוטרים רצים עם הסוס... ומצליפים במושכות, או באיזה רצועת אור שיש להם שם, מצליפים במפגינים שלא עומדים בדרכו של הסוס, אלא לצידו של הסוס. זה תמונות קשות.
אני קודם כל לא מכיר הפגנה שמפזרים אותה בכוח, יש שם תמונות נעימות. התמונות אף פעם לא יהיו נעימות. כשאתה מפזר הפגנה בכוח...
כן, אבל ראיתי הפגנות וראיתי שידורים. זה נורא. זה לא ראיתי עוד.
אני מסכים.
אני הייתי בעמונה, ואני אגיד לך מה שהיה אתמול
זה לא נורא. גם להר ישברו יד.
אבל מה שהיה אתמול לא היה נורא. כי אני ראיתי הפגנות קשות.
אני מסכים איתך, אריה, אבל אתה יודע...
אני רק תרשו לי, אני אומר עוד פעם, תראו רבותיי, בסוף לפזר הפגנה, זה אף פעם לא נעים וזה לא נראה טוב, אבל צריך לזכור, בסוף היו מוחים שחסמו את ציר אחד, חסמו את איילון מספר פעמים ועלו לעזריאלי. משטרת ישראל ביקשה מהם מספר פעמים להתפנות מהציר. סגרו רכבות, לא נתנו לרכבות לנוע. הרי זה שיבוש מוחלט של כל מדינת ישראל.
במוצהר ובמכוון, הם הבטיחו לשבש.
נכון, ולמיטב ידיעתי, גם נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרון ברק, אמר במפורש,
נכון.
עצמות המחאה היא אינה עצירת המדינה.
נכון.
וגם הנשיאה עדנה ארבל אמרה במפורש, חסימת כבישים זו סכנת חיים.
היא לא הייתה נשיאה, אבל היא אמרה
לא
את זה.
לא נשיאה, סליחה, היא שופט בית משפט עליון. נכון. גם מני מזוז שהיה שופט בית משפט עליון אמר,
אתה צודק.
אין ויכוח,
אתה צודק.
זאת אומרת שבסופו של דבר, כשחוסמים כבישים, ומשטרה באה לפנות אותם, ורוצה לפנות את הצעירים האלה, ולאחר מספר, צריך לזכור, המשטרה הכילה, הרי ההפגנות התחילו ב-8 בבוקר.
כן, אנחנו ראינו את זה. ראינו, אנחנו מאוד מודים לך, פשוט
נגמר לנו הזמן. תודה רבה,
ניצב בדימוס אהרון אקסול, לשעבר מפקד מחוז תל אביב. פרסומות וממשיכים. שלום וערב טוב לדוקטור יערי שורון, מבית הספר לפסיכולוגיה ובית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב.
ערב טוב.
שלום לך.
אתם ערכתם מחקר שהכותרות המעניינות שלו היו שאתם יכולים, על פי רישום גלי המוח ובדיקות MRI פונקציונלי, לזהות האם מי שמתבונן בסרטון מסוים הוא איש ימין או איש שמאל.
זה אכן נכון.
מה, איך עושים דבר כזה?
האמת שלזהות על סמך הפעילות המוחית, האם מישהו ימני או שמאלני, כבר עשו בעבר. החידוש אצלנו זה שמה שעשינו נתנו לנבדקים ימנים ושמאלנים, ממש לפני הבחירות הראשונות בסבבים הנוכחיים, להיות בתוך ה-MRI ולצפות בתשדירי בחירות ונאומים פוליטיים, וניסינו לנבא את הדעות שלהם על סמך הפעילות.
איזה אחוז מהנבדקים שלכם לא נרדם בתשדירי הבחירות?
שאלה מסוימת, לא
אמת. אי אפשר שם ברש הזה, אריה. גם אם אתה מת משעמום אתה לא יכול להירדם.
נכון, לא, אבל האמת שהם גם ממש התעניינו, זה אנשים, כל הנבדקים שלנו היו כאלה אנשים שמעורבים פוליטית, וזה היה ממש יום לפני הבחירות, חלק מהנבדקים היו, זה היה מאוד אמוציונלי שם. וזה, ומה שראינו זה שבניגוד למחקרים בעבר שראו שהבדלים בין אנשים שמפרשים את המציאות אחרת, אנחנו רואים אותם באזורים מוחיים שקשורים לפרשנות, אז כאן ראינו אותם כבר באזורים מאוד מאוד בסיסיים, אזורים שקשורים לעיבוד של מה שאנחנו שומעים, של מה שאנחנו רואים.
אבל מה הביג דיל פה? מה הביג דיל? זה ברור שהשמאלן התרגש לתזה שתומכת במפלגות שהוא מתחבר אליהם.
היא אומרת שזה הרבה לפני התודעה. זה באתר של קליטת הסיגנל של האור או של הצליל.
הבנתי.
בדיוק.
אז את רואה, איזה מזל שהבאתי פרופסור לרפואה לדיון. שנינו היינו מתברברים פה חצי שעה.
מה שאת אומרת בעצם, זה
שמישהו
יהיה קריין שיקרא את החוקים של הרפורמה המשפטית. איש ימין יראה בהם רפורמה, איש שמאל ישמע בהם, הרבה לפני ההכרה שלו, ישמע בהם הפיכה שיפוטית?
זה ממש מדויק, זה גם דוגמה מצוינת. כן, זאת אומרת, שומעים בדיוק את אותו מידע שמגיע לאוזן, אבל איכשהו, כשהוא מגיע לאזורים שמפרשים את מה שיש בו, הוא כבר לא אותו מידע. אז בעצם, בנוסף לזה שכבר ככה, אנחנו כולנו...
מה זאת אומרת שהוא כבר לא אותו מידע? הגיע לאוזן, מה עכשיו קורה לו?
אז מה קורה לו בדיוק באוזן, זה משהו שאנחנו עכשיו מנסים להבין במחקר אחר, אבל מה שאני יכולה להגיד זה שבעצם, כמו שנאמר כאן, אז האזורים שמאבדים את המידע שמגיע לאוזן, פשוט עובדים בצורה שונה, בין ימני ושמאלני. זה לא שאני יכולה להגיד לך, אצל אחד זה עובד, אצל אחד זה לא עובד.
תגידי
לי.
אצל
שניהם זה עובד.
יש עכשיו דיבור גדול כבר איזה שנתיים או שלוש, על מה שנקרא הנדסת התודעה. המחקר הזה נועד לטפל בהליך הזה של הנדסת התודעה?
הוא אומר שזה בלתי אפשרי.
אתה אומר שזה... מה, אנחנו נולדים שמאלנים? איך? אז מה קרה לי?
לא, אוקיי, אוקיי.
אני הייתי איש ארץ ישראל השלמה הכי קיצוני בליכוד.
רוני, עוד מעט נגמר לנו הזמן.
ועכשיו אני שמאלן בוגד.
אז, אוקיי, אז המחקר הזה, קודם כל, אני רוצה להגיד, זה מה שנקרא basic science, כן? אנחנו רוצים להבין איך המוח עובד, ולא איך מייצרים תשדיר בחירות יותר מוצלח, אבל מה שכן ראינו, ואני חושבת שזה כן קשור להנדסת הודעה במובן מסוים, או אפשר לקשר את זה, זה שלמשל, כשימנים מקשיבים לנאום של בנימין נתניהו, הוא מצליח לסנכרן את הפעילות המוחית שלהם. זאת אומרת, הוא מצליח לגרום לכולם להגיב בצורה דומה, ואותו דבר...
זה הנדסת תודעה קלאסית. ולהפך כמובן.
זה כמו במאי,
כמעט כמו היפנוזה, דוקטור יערה ישורון, מאוד מעניין. אנחנו חייבים לדבר על זה עוד פעם.
לא נסתכל על תשדירי בחירות, שמעתם?
תודה רבה לך. האורחים והמפיקים שלנו היום היו אפרת קורמן ויואב כהן. אחרי אל השידור בני שאולסקי, עורכי הדיגיטל דוד זבולוני ועמיתי דואק. אחרינו ספורט עם קופמן ואיללי. תודה רבה.
שבת שלום אריה.
שבת שלום, שבת שלום, שיהיה שקט ולא יהיו לך פקקים.